הכל חי אונליין 93fm.co.il עניין משפחתי עם רחל פסטג.
בוקר טוב לכל המאזינים, רדיו קול חי 93 FM ו-92.8. יום רביעי קצת אחרי 10, ואנחנו שוב כאן איתכם ברדיו קול חי בתוכנית עניין משפחתי. תגידי יעל, ניקו כבר את האולפנים לפסח? כן, היא עושה מין סימן של בטח, איזו שאלה. אז בוקר טוב. התורנות שלי מגיעה אחרי התוכנית, וואה. אז בוקר טוב, יעל איבר שעורכת ומפיקה את התוכנית שלנו, למוטי קופפר שעל הביצוע הטכני, אני רחל קליין פסטג כאן מאחורי המיקרופון. ואת הבוקר הזה אני רוצה לפתוח בסיפור של א' מם אמיץ. הרבה זמן לא הבאתי כאן את הסיפורים שלה, אבל כשקראתי את השורה הראשונה עוד לפני שהמשכתי, ידעתי שזה יהיה הסיפור שלנו היום. אז אתם רוצות לדעת איך הסיפור מתחיל? אז כך, השורה הראשונה היא: אני שונאת ערבי פסחים. ועכשיו אני רואה את החיוך שעלה על ספטותיהן של הרבה הרבה נשים. כולכן מזדהות, או חלק גדול מכן מזדהות, אז גם אני. תקשיבו איתי לסיפור. אני שונאת ערבי פסחים, כלומר שנאתי. אל תתחילו להטיף לי על הברכה הגלומה בניקיון לפסח, על כך שלא צריכים שיהיה כזה עול ומתח, ולא חייבים לנקות את האבק מעל מסילת הווילונות. הכל כבר שמעתי, ואני יודעת. ואין לי ולו וילון אחד בבית, ויש לי עוזרת אפילו יותר מפעם בשבוע. וערב פסח עדיין היה סיוט. סיוט, לא פחות מזה. אולי רק חודשיים בשנה לא חשבתי על פסח, כי באייר עדיין התאוששתי. בסיוון ובתמוז הצלחתי לשכוח מהחג לגמרי. המקרר שוב היה חמץ, והמקפיא התמלא בעוגות לכל צרה שלא תבוא. הבית נצץ עדיין, ויכולתי לשכוח שהיה חג כזה אי פעם. אבל באב זו החופשה השנתית שלי, ואז הראש שלי מלא במחשבות מהסוג של למה שיהיה לך לחץ לפני פסח? זה הזמן, כמו שכתוב בכל העיתונים, לסדר את מה שניתן בלי קשר לחג. דברים שתצטרכי לעשות במהלך ההכנות אליו, כמו ארונות למעלה, למשל. ואז אני מנהלת דיון עם עצמי. מה יש לי לעשות בארונות למעלה? הרי לא מזמן היה פסח והכל שם מסודר ונקי. וחוץ מזה, אם אני לא עובדת בחוץ, זה לא אומר שאין לי עבודה אחרת רגילה בבית. להפך, הילדים בבית בחופשה, וזה הזמן להעסיק אותם ולהיות אמא סופר טובה, להשאיר להם טעם טוב מהחופש, ועוד אלף משימות קטנות וגדולות. וכך עובר לו החופש, ואני לא עושה כלום לפסח, אבל כל יום מנהלת דיון עם עצמי אם לא כדאי להתחיל לעשות משהו. אחר כך בא חודש אלול, ואני מתארגנת לחגים. אצלי ראש השנה מתחיל בראש חודש אלול, וסוכות כמעט מוכן בכל מה שקשור להכנות ששייכות לי. 10 ימים אחר כך. הבעיה שלי היא הפרפקציוניזם, וגם הדאגה המתמדת שמא יהיה לי חסר משהו לחג. דבר כזה מבחינתי הוא היום ונורא. אם יבוא ריח ולא יהיו 4 סוגי עוגות להריח אותו, אם ייגמר המרק ולא יספיק לכולם בצלחות ממש מלאות, אם ואם, ולכן אני מתארגנת לחגים זמן רב מראש. פותחת מקפיא נוסף בבית וממלאת. ובאמת, אף פעם לא חסר לנו כלום בבית. מגרביון ועד אופיון. תמיד הייתי מאורגנת לכל תרחיש. שלג שתוקע את הירושלמי בבית 4 ימים, מבצע צבאי כולל טילים והסתגרות במקלט, או רק אורחים שבאים בפתע? יש לי הכל בבית. מתאורת חירום כפולה וערימת נרות, ועד אחרון המשחקים להעברת שעות פנאי משעממות כשאי אפשר לצאת. אבל לפסח לא יכולתי אף פעם להתארגן מוקדם. מה גם ששיבוש חיי השגרה אף פעם לא היה דבר קל עבורי, והעובדה שכדי להכין את הבית לחג ולנקות אותו מחמץ ולבשל את הכל במו ידיי ולקבל אורחים וגם לשמור על הילדים שבועיים של חופש וגם וגם וגם, רק המחשבה על זה הפכה אותי לעצבנית עם תסיסה של כרוב מקולקל בתוך ליבי. ככל שניסיתי לסדר לעצמי מחדש את הראש, לא הצלחתי. הייתה גם שנה שבה הבאתי עוזרת לשעות כפולות מהרגיל, לא עזר. שנה שבה כל המשפחה התגייסה במבצע כדי לסלק לי את הג'וק, גם כשבשטח הדברים הסתדרו, ואני עוד דאגתי, כי ערב פסח עצמו זימן לי פחדים. צריכים להיפטר מהחמץ של שבת הגדול, צריכים להתארגן אל הסדר שזה מבצע בפני עצמו, צריכים להכיל את כל הגדוד ולהכין ולהכין, ובקיצור, משהו בדיסקט שבראשי היה תקוע. אני מודה. ואז התארסה ביתנו, בחורה מבוגרת יחסית. זה היה בחודש חשוון, והחתונה נקבעה לראש חודש אדר. זה היה מאוד מאיים, כי הרי בראש חודש שבט אני כבר מתחילה פסח, ואם יש חתונה בתוך טווח ההכנות, זה אומר שבוע שבו לא מנקים, וזה אומר אורחים וזוג צעיר ושבת חתן ושבת שבע ברכות. בזכות השמחה שהשפיעה עלינו רוב עושר, עוד איכשהו ראיתי איך בעזרת עזרה כפולה ומכופלת אצליח להסתדר. אבל חודש אחר כך התארס הבן הבא בתור, זה שחיכה שאחותו תפנה לו את התור. והמשפחה שלה הציבה תנאי שנהוג במשפחה שלהם לא לעבור את תקופת האירוסין ביותר מ-12 שבועות. כלומר, אם מחכים לאחרי פסח, זה בהחלט עובר, כי מדובר בספירת העומר. מאוד רצינו את הקלה הנפלאה שהוצאה לנו, והתעוררה השאלה. האם תנאי כזה עומד להפריע לשידוך? שהרי מה תעשה אם החתן שערב פסח מקודש לה לדאגות ולא לשמחות? אבל אפילו ההיגיון המעוות שלי לא יכול לעמוד מול ההבנה שלא דוחים שידוך יציב בפני טענה לא יציבה לחלוטין. פסח נכנס בכל בית, ואם לא אספיק לנקות את הבוידם, עדיין יהיה פסח כשר. צריך רק להחליט, אמר בעלי, שלא עושים את כל השיגונות השנה, אלא רק באמת מה שצריך. אני יודעת שהוא צודק, אבל מוחי וליבי התקוממו. אני לא יכולה. השידוך קם ונהיה, והחתונה נקבעה לראש חודש ניסן. כשבכיתי בעת חתימת השידוך, כולם חשבו שאני מתרגשת. בכל אופן, להרס שני ילדים ביחד ולחתן אותם תוך חודש, זה מזה, אחרי שחיכינו כל כך הרבה שנים, זה מאוד מרגש. ואכן, התרגשתי. אבל עוד יותר מכך, בכיתי מפחד. איך אצליח לעשות את כל הקניות לחתונה, לסדר את כל הסידורים, ולהוסיף את כל המהומה הזו על הזמן שממילא לא מספיק לי אף פעם להכנות לחג? איך? בט"ו בשבט הודענו רשמית על תחילת מבצע פסח. אם לבני אדם רגילים זה עדיין רחוק, אצלי כבר אי אפשר היה לחכות יותר. עם ההכנות לשתי החתונות התחלתי להשקיע כל דקה פנויה גם בניקיון. אבל אז הקדוש ברוך הוא ברך אותי במתנה נוספת. לא תאמינו, עלה שידוך חם לבת הבאה בתור. להזכיר לכם, זו השלישית. גם היא כבר לא הייתה בת עשרה צעירה, כאמור הראשונה תקעה את השרשרת, ואתה, הקדוש ברוך הוא, פתח אותה ברחמיו. אז איך אפשר להגיד לו? אבל איך אפשר לנקות, או אפילו לחשוב על כך כשמבררים תוך כדי הכנות לשתי חתונות על בחור מאוד מאוד מתאים? השבועיים בין ט"ו בשבט לבין חתונת הבת הגדולה היו לחוצים כפל כפליים. מי בכלל יכול לחשוב על פסח? הידיים רעדו לי רק מעוצמת ההתרגשות. וכך, ברוך השם, מלאי שמחות ואושר, הגענו אל חתונתו של השני. בראש חודש ניסן, כשהבית אפילו לא מראה סימני פסח, אלא סימני שמחות, ערימות בגדים לגיעוץ, סמלות שצריכות לבוא לשימוש ולחזור להשכרה, זוגות נעליים שיש להתאים ואחר כך להחזיר, ארוחות שיש להריח, זוגות צעירים, וכן, גם ערב פסח. אבל מי יכול לזכור אותו בכלל? כן, זכרתי, אבל אי אפשר היה לעשות שום דבר בנידון. לא היו מספיק שעות ביממה, לא היו מספיק עונות במוח, לא הייתה שום אפשרות לחשוב על החג. ברוך השם, היינו וחיינו בתוך ענן מדהים של שמחות, וערב פסח, מפחיד ככל שיהיה, לא מצא לו מקום להידחף חוץ מאשר בנידודי שינה אצלי. אבל גם אלו כמעט לא היו קיימים. כי בהגיע העת לעצום עיניים, אחרי שחזרנו מהשבע ברכות, קרסתי אל תוך שינה עמוקה, נטולת מחשבות וחלומות, כדי לקום מחר בבוקר ולהתארגן מחדש אל תוך השמחה. לא תאמינו, אבל הנס קרה. אמנם לא כמו תמיד, הפינות לא מורכו בשום מקום מלבד המטבח. לא עברה מברשת שיניים ביסודי, הבילונות לא הורדו ממקומם ולא לרגע, ואפילו השמיכות שכל שנה בעונה הזו עוברות כביסה יסודית, חיכו בסבלנות לחופש הגדול. פסח נכנס, והמטבח היה נקי וקשר. נכון שלא היו אסורגות במקפיא, וליל הסדר לא הייתה גלידה של שלוש קומות, אלא מוס זריז שאוכן ממתכון קל. אבל היה הכל, על הצד הטוב ביותר. ובעיקר, הייתה שמחה. המון המון שמחה. ומאז, אני לא פוחדת יותר מערבי פסחים. מאז החג לא מטיל עליי אימה. נסו אותי עם 20 אורחים לליל הסדר. נסו אותי עם אירוסין יומיים לפני החג. ברית ביום בדיקת חמץ. ואפילו בשריפתו. הכל מצחיק אותי. אם החג נכנס באותה שנה עמוסה, וברוך השם לא אכלנו חמץ ואכלנו טוב, וכלום לא היה חסר, הרי זה אפשרי לגמרי. כן, נכון, עם ויתורים, עם אלתורים, וקצת כיתורים, והעלמת עיניים מהרבה מקומות לא מטופלים. אבל אולי זה האתגר, לדעת מתי לנקות ולמרק, ומנגד להבין שלכל דבר יש את המקום, הזמן והיכולת שלו. להכיר בהבדלים בין תפל לעיקר, ובין מה שצריכים למה שרוצים. למדתי את זה בבית הספר הטוב ביותר, בית הספר של החיים, בית הספר של הסמכות, ותודה לאלוקים. מה אני מבקשת? יש לי כרגע עוד שיירה של שלושה שמחכים לזיווג. אני מוכנה להרס את שלושתם יום אחר יום בשבוע של התקדש החג. כן, אני יכולה, בעזרת השם. והלוואי ותמיד, כל המפריעים למיניהם שיהיו לנו, גם בערב פסח ובכל השנה, אלו יהיו רק דברים שקשורים לשמחות, ושנזכה באמת לשמוע, רק בשורות טובות.
בלהביש ועצס השם יסוקו רבו יצמח שובויס ועצס השם סוכו עצס השם ליוילום תמוי מחשבויס ליבוי לדויר ודויר עצס השם ליוי לום תמויד מחשבו יסלי בוי לדויר ודויר רבויס מחשבויס בלהבי
רבות מחשבות בלב איש ועצת השם אי תקום. אריה ברונר שר לנו את השיר הזה היום בתוכניתנו כמדי יום רביעי הרבנית ימימה מזרחי לפרשת צו, וגם אנחנו נשמע ממנה דברי חיזוק בעקבות האסון הנורא של שבעת הילדים שנספו בשריפה הנוראית בברוקלין. פינת הניקיון עם דליה, כל מה שאתם רוצים לשאול ולדעת על הכתמים ולא העזתם עד לרגע זה, הנה ההזדמנות שלכם. אתם מוזמנים כבר להתקשר אלינו אם אתם רוצים לשאול, 1-900-52-92-93, ודליה תיתן לנו את העצות הטובות שלה. הבעיה הכי גדולה לפני פסח היא לחשב כמה קילו מצות נצטרך, כמה ביצים, כמה תפוחי אדמה. אז רק שתדעו שבאודסה מזמינים לפסח הקרוב 10 טון מצות. אנחנו נשוחח עם הרבנית חסיה בקשט, שהיא נשואה לרב שלמה בקשט, רבה של אודסה באוקראינה. גם מירי זורגר תהיה איתנו היום ותיתן לנו מתכון להכנת דג לחג. ובנוסף, איריס מלמד, מאמנת אישית להורות ומשפחה, תלמד אותנו, תנסה לעזור לנו עם טיפים ועצות איך משלבים את הילדים בניקיונות לפסח, וכמובן בלי כיתורים ומרמורים. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
בוקר טוב לרבנית ימימה מזרחי.
בוקר אור.
אני לא אשאל את הרבנית מה היא כבר סימה לפסח ומה לא, ומאיפה שלפנו את הרבנית, אני יודעת שהרבנית בדרך לשיעור. פרשת צו, ערב פסח, עבודות ניקיון, אקונומיקה, חומרים.
נכון.
ואנחנו, אנה, אנחנו באים.
אז בדיוק בשביל התחושות האלה, ריבונו של עולם, בברקס נורא, עצר לנו את הכל, ונותן לנו להביט בפרשה הזו, בפרשת צו, שמדברת על קורבן העולה. זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה, על המזבח, כל הלילה, עד הבוקר, ואי אפשר שלא לחשוב על העולות, התמימות האלה, שעלו בסערה, השמיימה, באש גדולה, השמיימה, בשבת האחרונה הזו, שפתאום עצרו אותנו מהתלונות המטופשות שלנו, וגרמו לנו פתאום לחשוב, מה השם אלוקיך דורש מאימך? הרי זה אסון שאי אפשר לתפוס אותו משום כיוון, הוא גדול מהחיל, הוא כל כך ענק, והאור החיים הנפלא מפרש, זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה כל הלילה עד הבוקר, והוא אומר עד שיבוא המשיח. אנחנו בעולם שקרוי לילה, וכתוב על הכהן וערך עליה העולה, הוא עורך את העולה על המזבח. מה זה וערך? כותב האור החיים, לפני ביאת משיח, ייקח הקדוש ברוך הוא רק את האנשים יקרי הערך ביותר, את הקורבנות התמימים ביותר, הצדיקים ביותר, העולות התמימות, אני אקרא את זה בשפתו, מובחרים שבהם, המעלים ריח בסמים, כמו שכתוב, ראה ריח בני כריח שדה, וכשירצה השם לגאולנו, לא יקטיר אלא את המובחרים והשלמים שבאומה, שיקראו בשם חלב השלמים. ואז, מה יקרה אז אחרי העולות האלה? ואז יבוא הבוקר. היא העולה על מוקדה כל הלילה, עד הבוקר תפוע גאולה. אנחנו לפתחו של ליל הסדר, קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה, זה בוקר, כך קוראים לזה. הוא קצת לילה, אבל אפשר כבר לראות את הבוקר. השבוע היה לי שיעור בחברון, הלכתי למערת המכפלה, ואמרתי לאברהם, אבינו, אתה יודע, יש עכשיו אישה אחת שאומרת, אתה עקדת מזבח אחד, אני עקדתי שבעה מזבחות, ובת כל צובחת ואומרת, הם הבנים שרופה. במקום לבאר חמץ מן הבית, הבית מבאר את אנשיו, הם הבנים, זה מה שהיא הייתה, הם הבנים. כל התיאורים, ובעזרת השם היא עוד תהיה, כל התיאורים על האמא הזאת זה אמאותה, אומנותה. איזו אמא מטפחת, איזו אמא מטפטפת, עד הפרט האחרון. אז עולות התמימות האלה, מעכשיו אפשר רק לעלות, עכשיו הן עולות. הן עולות חדשות לארץ ישראל. שמעתי שהם כל כך התגעגעו לארץ, והאור החיים הקדוש אומר, ועכשיו, אחרי העולות התמימות, בא השם להוציאנו מן הגלות, ויוציא אותנו אל מקום טהור, היא ארץ ישראל הטהורה, כי ארץ העמים מטמאה, ועפרה, ואפילו אווירה, ואין לך מקום שיקרא טהור, זולת ארץ ישראל הקדושה. צריך להבין שנשמותיהן של העולות האלה כל כך שמחות. והמאמץ האדיר הזה להפוך אותן לעולות לארץ ישראל, כל כך משמח את נשמתן, הן עשו עלייה. ומה איתנו? מה השם רוצה מאימנו? הרי בדיוק באלף בניסן, מתי שהן נשרפו הנשמות האלה, נשרפו שני בנם של אהרון הכהן. והשיעור שהוא מלמד אותנו הוא וידום, וידום אהרון. אנחנו לא מבינים אסונות, ולא יודעים לתרץ אסונות, אבל כתוב, משלמה תרים שפתנו. השם אומר, אני לוקח קורבנות חיים בזמן שבית המקדש קיים, כשהוא נחרב אני לוקח את שפתותיכם. אתם תתפללו אליי בעזרת השפתיים במקום קורבנות. אבל כשהשפתיים כל כך מזדהמות ודיבורים כל כך לא יפים על עם ישראל אחד על האחר, אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אני חייב שוב לגבות קורבנות חיים, להקריב נשמותיהם של צדיקים. זיהמנו את האותיות הקדושות בכל כך הרבה לשון הרע, וכתוב ככה בחז"ל, אותיות בגבילין, אותיות על הקלף, כנשמה בגוף. האותיות הקדושות על הקלף הם כמו הנשמה על הגוף, והקלף מתואר כאש לבנה, והאותיות כדיו שחורה על גבי אש לבנה. וכשהאותיות מזדהמות, האש הלבנה שורפת את האותיות, גבילים נשרפים, אותיות פורחות באוויר. כשגוף נשרף, השם אומר לנו, אני מציל את האותיות הקדושות. זיהמנו את הפה, כמה לכלכנו את הפה. ואיך יבוא אליהו, אחים, הצילו שרפה, עיירתנו בוערה. איך יבוא אליהו, אומר הרבי מירוז'ין, תקפידו בליל הסדר על גביע מדהים של אליהו. במרכז השולחן, כוסו של אליהו מהודרת. גם אלה שנוסעות מחוץ לבית בליל הסדר, תפרסי מפה יפה, שימי גביע מהודר של אליהו. למה? כי בגביע גלו ובגביע יגאלו. מה הכוונה? גביע הוא התגלמות חשד השב של אחים זה בזה. הרי איך גלו למצרים? יוסף מתמין גביע באמתחת בנימין, והם מתחילים לחשוד איפה זה ובאיזה סק זה ומי גנב. תפסיקו, אומר הקדוש ברוך הוא, חידלו לכם מלדבר זה בזה. אתם לא מבינים שזו הירידה לגלות? הריקו שקיכם, תתגברו על הלשון הרע המכוער הזה, על שפתותיכם הדולקות שמדליקות דלקות כל הזמן, וזה זה, זה רק זה. תנצחו את הלשון הרע מעכשיו עד ליל הסדר, ותנצחו. השם יגיד לך, את יכולה לומר הגביע הוא שלנו. את תזכי בדינה לזה שאליהו יגיע וישתה מכוסו של אליהו בעזרת השם בליל הסדר הזה. יהי רצון שנזכה לחבות את כל הבערות, את כל המדורות בינינו, להיות נוחים זה לזה, אוהבים זה את זה, שנוכל לקבל את פניו של אליהו הנביא וחזו שמחה גדולה ומאוחדת.
בעזרת השם, ובאמת שיהיו הדברים האלה, שיהיה השיעור הזה לרפואתן השלמה של אביגיל בת ציפורה וציפורה בת אביגיל. אני מקווה שאני מדייקת בשמות, כי פתאום ראיתי במקום אחר שזה נכון. רשומים, אז אני לא יודעת את השמות המדויקים. נכון, זה בכל נכון. אופן מה שהקדוש ברוך הוא יודע, ופשוט להתפלל עוד פרק תהילים, עוד לסגור את הפה מלשון הרע, לפחות נכון. בשעה הקרובה, ושזה באמת יהיה, שנשמע מהם בשורות טובות.
אמן,
כן,
אמן.
המשפחה כל כך יקרה הזאת. תודה רבה, תודה טוב. רבה לרבנית.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
לרגל השקת שוקומו, השוקו היחיד ללא תוספת סוכר וללא ממתיקים מלאכותיים, ביקשנו לשוחח עם לימור בן חיים, דיאטנית קלינית, יועצת תזונה במחלבת טהרה. שלום לימור.
שלום רב.
האם אפשר אכן לפתח שוקו ללא סוכר? הרי כל המהות של השוקו זאת המתיקות, לא?
נכון. אז אפשר, במיוחד היום שיש לנו יותר טכנולוגיות ואנחנו מבינים קצת יותר באיך אפשר לעשות דברים שבעבר פחות עשינו. אז אני אתן לך לדוגמה, אחת הדרכים שבהם הצלחנו להמתיק את את החלב לשוק בלי בעצם להוסיף סוכר, אנחנו יכולים לפרק את סוכר החלב. סוכר החלב הוא סוכר לא מתוק, הוא נקרא לקטוז, והוא בנוי משתי יחידות. ברגע שמפרקים אותו לשתי יחידות, נוצרות שתי יחידות חדשות שמתוקות יותר. ואז ללא שום שינוי, ללא שום תוספת, כבר קיבלנו חלב מתוק יותר. וכבר אנחנו מצויים בטעם שהוא קרוב לחלב בעצם, אבל בטעם שהוא קרוב למתיקות של שוקו. בשוקו שלנו גם הוספנו בכמות ממש ממש קטנה ממתיק טבעי מצמח הסטיביה, שנתן את המתיקות הנוספת, ובצורה הזאת היא ללא שום תוספת סוכר, וללא שום תוספת של איזה שהם ממתיקים מלאכותיים, הגענו לטעם שהילדים אוהבים כשוקו. אנחנו כן, אני מודדת את זה כבתור דונאית, אנחנו כן רוצים לחנך טיפה את הילדים למתיקות קצת יותר עדינה ונמוכה, שזה לא קשור בכלל לשוקו, אלא לעניין עקרוני. ובצורה הזאת אתה בעצם מקבל משקה שהוא 99% חלב, התוספת הנוספת זה באמת קצת קר באותו ממתיק, והמתיקות שלו היא בעצם דומה מאוד לשוקו.
ולמה בחרתם להיכנס לפיתוח דווקא של שוקו ללא סוכר?
תראה, כעיקרון, אתה מדבר על תזונה של ילדים, אתה מבין שאחד המכשולים בלתת להם מזונות יותר טובים, זה נושא המתיקות. ילדים אוהבים מזונות מתוקים. אז מוצרי החלב, ילדים אוהבים, מן הסתם הם מתוקים. אנחנו רוצים שהם יאכלו מוצרי חלב, כי זה משפר להם את צריכת הסידן והחלבון, אבל כדי לחבב את זה, אנחנו היינו צריכים להוסיף עכשיו סוכר. אחד המזונות שבו יש כמות סוכר לא קטנה, זה שוקו, וילדים אוהבים שוקו. ומכיוון שאנחנו מבינים שבצורה הזאת, אם נפחית את הסוכר, נצליח לעודד אותם לצרוך משהו שהם אוהבים, אבל מצד שני עם כל אחד ונתי שלו, חשבנו ששוקו הוא המשקה, הוא האלטרנטיבה הטובה ביותר לבחור, במיוחד שכאשר הם צורכים את השוקו, הם מקבלים ערכים תזונתיים מאוד טובים, כמו חלבון מצוין, כמו הרבה מאוד סידן, כמו ויטמין D מאשרנו, בלי לספוג את הסוכר שהם היו מקבלים אם הם היו צורכים בעצם שוקו. כך שלמרות ששוקו נראה בעצם לא המוצר הכי, בוא נגיד, הכי מתקדם בהיבט הזה, ההפך, הוא הזדמנות תזונתית מצוינת לשפר את צריכת החלב ומוצריו בקרב ילדים, באופן שאתה מקבל באמת מזון איכותי מאוד, ממש כמעט שווה ערך לכוס חלב.
כן.
ולכן חשבנו שזו הזדמנות טובה. גם המעדנים שלנו, אנחנו עושים את התהליך הזה, אבל בשוקו אני חושבת שהצלחנו בצורה יוצאת מן הכלל לתת כמעט 100% חלב.
כן. אז איך התגובות שאתם מקבלים? איך הצרכנים מתחברים למוצר הזה?
הם כמוך לא מאמינים לנו.
כן.
אז קודם כל, יכול להיות שבכמה בתים סוף סוף יש שלום בית בין ההורים לבין הילדים. הילדים אוהבים את המשקה כי הוא מתוק, והוא טעים, והוא סמיך, והוא שוקולדי. והורים גם אוהבים אותו, מכיוון שעד עכשיו כשהם נתנו, היה להם איזה פקפוק בנושא הסוכר, ועכשיו הם יכולים להיות מאוד מאוד שקטים. אנחנו לא חושבים שהוא מחליף את כל מוצרי החלב בתזונה שלהם, אנחנו רוצים שהם גם יגוונו במוצרים אחרים, אבל בהחלט זה יכול להיכנס במקום החלב בדגני הבוקר, אם היו בעבר צריכים להוסיף לו סתם עוד סוכר, במקום שוקו, בתור ארוחת ביניים טעימה כזאת ומרעננת בטח לקראת הקיץ, באופן שבאמת אני חושבת גם הורים שמחים וגם הילדים שמחים. אני בהחלט חושבת שזו בשורה גדולה מבחינה תזונתית, זה באמת מדברים על זה, כי זה לא דבר שברור מאליו, כמו שאת אומרת, איך עושים שוקו כזה, ואנחנו שמחים שיש פתרונות טובים.
כן, אז יכול להיות שבעוד מספר חודשים אנחנו נראה עוד מוצרי חלב שהפכו לבריאים יותר?
אני מאוד מקווה, אני מקווה שטרה תעשה את זה, ואני מקווה שכל תעשיית המזון תעשה את זה, תשפר את תזונת הילדים.
כן.
תזונה שהיא יותר בריאה, עם פחות סוכר, עם יותר ערכים כמו חלבון וסידן. אני מקווה שכולם יראו בזה בעצם מודל, ובטח אנחנו.
כן. טוב, אז היה לנו גם טעים, גם שלום בית, אז שוכננו. לימור בן חיים, דיאטנית קלינית, יועצת את תזונה במחלבת טרה, תודה רבה על הדברים האלה.
תודה גם לכם.
אנחנו סיימנו שעה ראשונה של עניין משפחתי, בשעה הבאה תהיה איתנו דליה. כל מה שאתם רוצים לשאול ולדעת על כתמים שעדיין לא הצלחתם להסיר, אתם בהחלט מוזמנים להתקשר אלינו כדי לשאול 1-952-92-93. בהמשך תהיה איתנו גם השפית מירי זורגר, תיתן לנו מתכון להכנת דג, גם הרבנית חסיה בק, שאנחנו נשמע ממנה על ליל סדר באודסה שבאוקראינה, איך לשלב את הילדים בניקיונות לפסח בלי הרבה לחץ ומת, בשטח. איריס מלמד, מאמנת אישית להורות ומשפחה, גם היא תהיה איתנו. כל זאת ועוד אחרי שנצא להפסקת פרסומות, חדשות. מיד לאחר מכן אנחנו חוזרים.
עניין משפחתי עם רחל פסטג.
ושוב בוקר טוב ושלום לכל המאזינים ולכל מי שמצטרף אלינו לשעה שנייה של עניין משפחתי. אל איבר עורכת ומפיקה, מוטי קופפר על הביצוע הטכני, אני רחל קליין פסטג כאן מאחורי המיקרופון. ובשעה זו מיד תהיה איתנו רבנית חסיה בקשט, שנשואה לרב שלמה בקשט, רבה של אודסה באוקראינה, נשמע ממנה על ליל הסדר שם. גם השפית מירי זורגר תהיה איתנו היום ותיתן לנו מתכון להכנת דג. ואם אתם עדיין לא מצליחים לשלב את הילדים בהכנות ובניקיונות לקראת חג הפסח, אז איריס מלמד תהיה איתנו כאן, היא מאמנת אישית להורות ומשפחה, והיא תנסה לסייע לנו גם בנושא הזה. שלום ובוקר טוב לרבנית חסיה בקשט.
שלום וברכה, בוקר טוב.
ואני חושבת שאחרי השיחה איתך, אני ככה מקווה, הרבה נשים תוכלנה קצת לנשום לרווחה. כן.
אז, הכל יחסי.
הכל יחסי. אז אולי באמת בואי נתחיל מאותו ליל הסדר ראשון שלכם שם באודסה האוקראינית לפני 21 שנה, כשהגעתם לשם, לשליחות.
נכון. קודם כל, התקשורת שלנו עם אנשים הייתה קשה, כי עדיין לא היו דבר, לא היינו דוברי שפה, והיו לנו מעט מאוד אנשים שהצלחנו לגייס ולשכנע אותם לבוא לליל הסדר. קרוב ל-30 איש, כאשר הם שרדו את ליל הסדר בקושי, ובבוקר למחרת רגילינו שהם פשוט נסעו חזרה הביתה. כנראה שלא היה מספיק מעניין, הם לא הבינו בדיוק מה אנחנו רוצים, והספיק להם. ולעומת זאת, השנה, בעזרת השם, בינתיים, נכון לרגע זה נרשמו 1,600 איש, ועד סוף שבוע הבא אני מאמינה שהמספר יגדל, הורים של תלמידים וכולי.
וואו. אז עברו כמה שנים והנה ההבדלים, ואולי כדי קצת להכניס את המאזינות שלנו לפרופורציה, אנחנו תמיד אומרים, אם את רוצה להיות מאורגנת לחג הבא, תרשמי בסוף החג כמה המצות הלכו, כמה קילוגרם של תפוחי אדמה, כמה ביצים וכולי. אז יש כאן, הייתה כתבה, אני מסתכלת כך בעיתון כתיפה לבית, כתיפה של יתד נאמן, ואני מסתכלת על רשימת כמויות, אז 3,000 מנות דג, 12,000 מנות עוף, 18,000 ביצים, זה לא נתפע, אני מנסה לדמיין כמה זה 18,000 ביצים, אני לא מצליחה לדמיין את הכמות.
זו באמת כמות ענקית, קודם כל, אלו הדברים שאפשר לרכוש אותם פה, את רובם. מה שצריך להביא מהארץ, אני עורכת רשימות כל השנה, ברגע שאני חוזרת לארץ אחרי פסח, אני כבר מתחילה את הקניות לשנה שאחרי. כל מה שנותר על המדפים, והוא תקף גם לעוד שנה, אני כבר קונה ומתחילה לשלוח. במשך השנה, מחנוכה, במשך שנים, אנחנו מוציאים אוניות מנמל חיפה לנמל אודסה, עם כל מה שרק אפשר. בשנים האחרונות יש לנו יותר הסכמים אוויריים, וכמובן כי אנחנו עכשיו בדור שני של בעלי תשובה. יש לנו היום עשרות ילדי בית הספר, זה חיידר שכבר שרים את המען השתנה, אנשים שפעילים בליל הסדר, לילות סדר של דוברי עברית, ואנשים ששומרים קשרות כל השנה, לא רק אלה שבאים פעם, פעמיים בשנה, ביום כיפור ובסוכות. וגם כמות האנשים דורשת יותר, וגם הרמה הרוחנית של האנשים היא אחרת לגמרי. אז אנחנו כל השנה באמת סביב ההתארגנות הזאת.
אני מבין.
ביקוריות קטן.
כן.
מה?
כן, לא, אני אומרת,
שלחנו מישהי מטעם המוסדות לעשות קנייה ענקית בשוק פה של דברים מצרכים מקומיים שאפשר לקנות, כמו שאת אומרת, ביצים וכולי, זה היה לפני כמה שנים, היא לא חזרה, לא היו אז פלאפונים פה, נתברר שעצרו אותה בטוענה שהיא גורמת לדפיציט בעיר. עכשיו היא כבר מסתובבת עם אישור מיוחד לקנות כמה שצריך.
עכשיו אני צוחקת. זהו, אני אומרת שעכשיו אני צוחקת, אבל אני מניחה שאז הכניס אתכם לבעיה לא קטנה. אני מבינה שאפילו יש בעיה עם המים, שזה משהו שפה אף אחד לא חושב על זה בכלל. זאת אומרת, לא בעיה באספקת המים, אלא המים לא מספיק נקיים, והם צריכים לעבור עוד איזשהו תהליך עד שהם מגיעים לשימוש.
נכון, נכון. כל טיפת מים פה תמיד צריכה לעבור פילטור, הרתחה, קירור וכולי, אלא שבאמת בשנים האחרונות יש כאן מים מבולגריה שמגיעים, שאפשר לקנות אותם בבקבוקים ובגלונים, שהם כבר תועברו את התהליך הזה, מה שמקל עלינו מאוד, ולי אישית בבית יש חדר מים, כפי שסיפרתי להם בכתבה, ואני באמת, זאת הייתה אחת המתנות הגדולות שקיבלתי ממנו, פשוט חדר בבית שמקודש לגלוני מים ענקיים, כך שכשאין פה מים במשך שעות וימים, אז אני אפילו לא יודעת על זה, עד שאני לא גומרת את ה-2500 ליטר שיש לי בחדר המים הפרטי שלי.
וואה. עכשיו אני חייבת לשאול אותך, אוקיי, קניות, איכשהו התארגנו, זה פרוצדורות, זה טכני. אבל איך נערכים עם בישולים, עם לסדר לכולם מקום לינה, עם ארוחות, עם הגשה, עם לשטוף כלים, עם להוריד, עם להגיש? זה נשמע לי פרויקט מטורף.
זה אכן פרויקט, יש לנו ברוך השם היום צוות גדול, ולכל אחד יש תפקיד, וכל אחד באמת ממלא תפקידו על הצד הטוב ביותר. אתמול ישבנו כאן צוות שלם, שכל אחד, סיבלנו את האנשים, לפי הרמות שלהם, בעלי תשובה טריים, ותיקים, דוברי עברית, דוברי רוסית בלבד, אינטלקטואלים, סטודנטים לרפואה, תלמידים מבתי הספר, הורים של תלמידים, סבים וסבתות, אנחנו מחולקים כאן להמון המון סדרים, שנעים בין 70 איש ל-300 איש לכל סדר, ויש לנו כאן מטבח ענק שנערך גם כן במשך כמה שבועות, ופשוט הכל מתוכנן מראש.
כן, מדהים. ואת מנצחת על כל המשימה ויש עזרה, אבל את יודעת רק לארגן את הכל. אני הולכת לאיבוד רק מלחשוב על זה. את מצליחה גם להנות, לשבת בליל הסדר ואחרי כל כך הרבה עבודה וטרחה ויזע, את גם נהנית מזה?
אני מאוד מאוד נהנית מזה. קודם כל בעלי הוא המנצח על הכל. אבל יחד עם הסגן שלו, עם השותף שלו, הרב רפאל קרוסקל, במשך חודשים הם יושבים על זה, ואני מגיעה לליל הסדר ואני אומרת לעצמי, מה שעשינו עד עכשיו עשינו, ועכשיו אני רוצה ליהנות מכל רגע, מכל ילד רוסי שעומד על הכיסא ושאר מה נשתנה, גם לזה אנחנו נערכים. הגעתי לכאן לפני כמה ימים שוב מארץ, והבאתי ממש מאות קילו של דברים לחלק לילדים, שוקולדים, מרשמלויים, כל מה שרק אפשר, להחזיק את כל הילדים הרים בליל הסדר, והבוקר הבנות שלי הגיעו מהארץ, וברגע שהן תתוששנה מהטיסה, הן תוצאנה לקנות פרסים ומתנות לכל מי שמשתתף בליל הסדר, הילדים ששותפים, ואני באמת יושבת בליל הסדר, יש לנו מלצריות, אני לא צריכה בליל הסדר עצמו לעבוד פיזית, ואני נהנית ורובה נחת מכל ברוך השם.
תוכל
לסיפוק ולחשוב אחורה, לפני 21 שנה בליל הסדר ראשון, ומת היום, אני פשוט יושבת ונהנית כל הערב.
כן. את יודעת, אני... הנשים ששומעות אותך עכשיו עושות ליל הסדר בבית, למשפחה, ל-20 איש, ל-30 איש, אז זה באמת קצת להיכנס לפרופורציה. תגידי להם משהו.
קודם כל, אני חושבת שכל אחת מהשליחות שלה.
כן.
ו... מה עוד יש לי להגיד? כל הכבוד לכל אחת שמצליחה להתארגן ולהגיע לליל הסדר, והעיקר להגיע רגועות ושלבות ולנות מהסדר עצמו.
כן, נתת את
לא... כל הלחץ והכל לכל השנה זה בסדר, אבל בליל הסדר עצמו לשבת רגועות, ליהנות מהפירות.
כן, את לא נשמעת לי לחוצה בכלל, את נשמעת הכי רגועה בעולם, ואת חייבת לתת לנו איזה טיפ, איזה עצה, איזה סוד תגלי לנו. כולן רוצות להגיע לא לחוצות לליל הסדר, ולא עם הלשון בחוץ, אלא באמת לשבת רגועות, שמחות ושלבות, אבל עוד לא מצאנו את הפטנט, את הסוד הזה, איך עושים את זה?
אני מאוד עומדת על כך, שאפילו ביום של ליל הסדר, כולם יאכלו ארוחת צהריים טובה, וכולם ילכו לישון, ויבואו רעננים לסדר, ומה שעשינו כל השנה, זה מה יש באותו יום, ולא...
את אומרת מי שתרח בערב שבת. בבחינת מי שתרח בערב שבת.
כן, להיות מאוד מאוד מתוכננות. אני אצלי זה כמעט מחלה, הכל רשום, הכל לפי רשימות, הכל מאורגן מראש, אין הפתעות, אני לא בשביל כל מה שתלוי בנו, כן? היו לנו שנים שהוצאנו מצות מנמל חיפה בחנוכה, וביום של ליל הסדר עוד בכינו שלא משחררים אותם מהנמל, אם זה היה אנטישמי או רצו יותר שוחד, אבל עד כמה שניתן, כל מה שתלוי בנו כבר מאורגן מראש, ברוך השם.
10 טון מצות, זאת הכמות.
כן, זאת הכמות של מצות מכונה, מצות יד, מי שמקציב ורוצה מביא לעצמו ודואג להביא מהארץ.
אני רק מנסה לחשוב איך נראה 10 טון מצות, איך הם נראים, אבל שוב, זה קשה קצת לדמיין, אבל זאת בהחלט כמות לא מבוטלת. טוב, מה נאחל לך?
יש לנו חדרים מאוד מעניינים במוסדות, יש חדר תפוחי אדמה, של כמה טון תפוחי אדמה.
זאת אומרת, זה לא בארגזים ולא
מצות.
כן, אז זה כבר לא בארגזים ולא בתבניות, אלא זה כבר בחדרים.
כן. כן, בדיוק, בדיוק.
יפה. טוב, קיבלנו...
לילה לפני ליל הסדר, בלילה של בדיקת חמץ, אנחנו מתכווצות כולן יחד, כל השליחות, הישראליות, המקומיות, ואנחנו יושבות עם אמבטיות של תינוקות ומקלפות לתוכו אלפי אלפי ביצים. וזאת חוויה, זאת בהחלט חוויה, כולן מאורגנות מראש, ולא מבטרות על החוויה הזאת, לשבת לילה קודם ולקלף יחד את הביצים, תוך כדי שאנחנו יושבות כל הנשים, אנחנו שרות, מדברות, שחקות ונכנסות לאווירה.
כן, טוב, נשמע מדהים. אז סדר וארגון, ובאמת צורת ההסתכלות, איך להסתכל על הדברים. טוב, אני מקווה שבזכותך לפחות תהיה עוד מאזינה אחת, שהשנה הזאת כשהיא תקלף את אותם תפוחי אדמה או את הביצים, יעלה חיוך על פניה, אז עשינו משהו.
כן, אני מאחלת לכולן בהצלחה, כל אחת והכמויות שלה, והמשפחה שלה.
כן, הרבנית חסיה בקש, קודם כל שיהיה לכם הרבה בהצלחה, שיהיה לכם חג כשר ושמח. תודה רבה.
אמן.
תודה רבה.
תודה רבה לכם. תודה רבה.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, חזרנו אליכם, בוקר טוב ושלום לדליה, מנהלת שירות והדרכה בחברת צאנו.
בוקר טוב לכולם.
אני רוצה להזכיר למאזינות שלנו שאת איתנו, דליה איתנו בכל יום רביעי, ואתם המאזינים, המאזינות מוזמנים בהחלט לשלוח לנו שאלות, גם דרך האתר, גם בפקס אפשר לשאול, וכמובן גם תוך כדי התוכנית לשאול שאלות בשידור, בכל מה שקשור לניקיון, לכתמים הקשניים שלא רוצים לרדת, והנה יש לנו כבר שאלה שהגיעה אלינו מהאתר. מאזינה לפני, אוקיי, אז יש לנו מאזינה על הקו, כן, בבקשה.
שלום.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, יש לי מגעץ ואני היה לי סימן שחור, איך אני מנקה את זה?
סימן שחור על המגעץ?
על המגעץ, וכל מה שאני מגעץ, תמותי לה בגלים קטמים.
תנסי לנקות את זה עם חומץ או עם בנזין לבן. כמובן לנקות את זה בזמן שהמגעץ קר. זה אמור לרדת. בהצלחה.
חומץ או בנזין לבן, ונקווה שאכן הכתם ירד. זה מאוד לא נעים לגעץ, ופתאום המגעץ מוריד לנו כתמים על החולצות הנקיות, וזה בהחלט לא נעים.
צריך אבל להקפיד, זה קורה הרבה פעמים כששמים חומרים כמו המילן, אז להקפיד כמובן אם שמים המילן לגעץ, אחר כך את הבגד בטמפרטורה יותר נמוכה, מכיוון שאחרת אנחנו פשוט שורפים אותו, ואז שורפים גם את התחתית של המגעץ, וגם מחתימים את הבגדים.
כן. והנה שאלה שהגיעה אלינו דרך האתר, כותבת לנו מאזינה, יש לי חולצה לבנה שיש עליה כתם של יין. החולצה עברה קיבוס עם אוקסיג'ן, והכתם לא ירד. איך ניתן עוד להוריד את הכתם?
טוב, יכול להיות א', שהכתם כבר היה, כשהיא ניסתה לטפל בו, כבר לא היה לגמרי חדש. מה שאני מציעה לה כרגע זה להטיז עליו סנוקל ביו, רסס קבס, להשאיר את זה אפילו כמה שעות ואז לחבס.
סנוקל ביו, רסס קבס.
נכון.
ונקווה שאכן הכתם ירד. כן, שאלה נוספת, שואלת אותנו מאזינה, רציתי לשאול, האם יש משהו שיכול להוריד דבק חם מבגד? היא שואלת שאלה נוספת, מה מוריד קפה? אז בואי נתחיל קודם כל עם הדבק.
דבק חם, אין לנו פתרון לדבק חם, אני מצטערת, מתנצלת. לפעמים טינר מוריד את זה, אבל כמובן לעשות בדיקה בפינה נסתרת, וקודם כל שתנסה לגרד את מרב הדבק, ואז את היתרה לנסות לנקות עם טינר, אבל כמובן אחרי בדיקה בפינה נסתרת. לגבי קפה, אם הכתם טרי אז הוא יורד מיד, אם לא, אם הבגד עמיד לאוקסיג'ן, אפשר להתיז את האוקסיג'ן, להשאיר עד 10 דקות ולחבס, או לקחת את הסנוקל ביו, או ססקבס, להתיז, להשאיר אפילו כמה שעות, ואז לחבס.
כן, והנה שאלה נוספת שהגיעה אלינו דרך האפליקציה של רדיו קול חי, שזאת גם דרך לשאול אותנו שאלות. מאזינה שואלת, איך מסירים כתם של דיו, דיו של עט?
ממה?
זהו, שהיא לא כתבה ממה, אני מניחה שזה מבגד, בדרך כלל עטים.
אוקיי, אז אם זה מבגד, אני אתן הצעה שבדרך כלל עובדת, עושים תמיסה של חצי אלכוהול, חצי חומץ, ביחד כמובן של אחד לאחד, הכמות תלויה בגודל הכתם, טובלים את המקום של הכתם בתמיסה לשעה, אחרי זה שוטפים בקצת מים, מתיזים רסס כבס ומחבסים. ברוב המקרים הכתם יורד לגמרי, יש מצבים מסוימים שצריך לחזור על הפעולה השנית, מקרים נדירים זה לא יורד, אבל ברוב המקרים זה יורד לגמרי.
יורד. Mm-hmm. ושאלה נוספת, וזה לגבי סירים, איך אפשר לטפל בסיר, היא כותבת שנשרף ממש, ניסיתי לשים סנו פורטה מסיר שומנים ולא עזר.
עכשיו, תראי, היא לא ציינה אם זה בחלק הפנימי או החיצוני, אני מניחה שזה הפנימי, שתיקח כן. איזה שתי כפות קדושות של הפקת כביסה, תשפוך על זה מים רותחים ותערבה ופשוט תיתן שזה יימס, תחסה עם מכסה בצורה מהודקת, תיתן לזה לעמוד כמה שעות, ואז פשוט תשפשף קצת ואמור לרדת. במידה והסיר הוא סיר נירוסטה, אז אחרי שהיא נקטה אותו, שתנקה אותו ותחדש אותו עם סנו רב מתכת, ואז זה יחזיר לו את הברק כולו מחדש.
וזאת באמת השיטה לפני פסח, אוהבים ככה לחדש את הסירים, לתת להם מראה קצת יותר, את יודעת, מכל השנה, מכל הכתמים שהצטברו, אז
נכון.
הנה, זאת הדרך.
עכשיו דבר נוסף, במידה והסיר גם נשרק מבחוץ, מה שהיא יכולה לעשות, היא יכולה לשרות אותו בתוך איזה פיילה, גם כן עם מים רותחים והפקת כביסה, ושתחפה אחר כך את הפיילה, כי ככל שזה נמצא יותר זמן במים חמים, אז פשוט יותר קל להסיר אחר כך את כל השומן השרוף.
כן, ויש לנו עוד מאזינה על הקו שרוצה לשאול, כן בבקשה.
כיסאות משרדיים עם גלגלים שהריפוד שלהם עומבד כדמוי פשטן, אני לא מצליחה לנקות הקטנים עליהם.
אם בקטמים קשים, אז צריך לפי דעתי לפנות לאיש מקצוע, לחברה שתעשה לזה ניקיון יסודי, כי המוצרים שלנו לא מספיק חזקים להסרה של כתמים קשים.
זה יוצא כאילו כתמים עמומים כלליים על הכיסא. חבל לי. כשעשיתי עם פנטסטיק או משהו כזה, זה מה שיצא לי.
אני חושבת שכדאי לך, אם הכיסאות חשובים לך ועיקרים, אני הייתי פונה לחברה שעושה ניקיון יסודי פעם בשנה, ושואלת אותם אם הם יכולים אחר כך לשים על הכיסא חומר שיעשה להם אימפרגנציה, ואז בעצם הוא לא יקבל כתמים בעתיד.
טוב, אז זה קל לקרוא לפרח. עכשיו, דבר שני, כתמים על ציצית צמר.
להתיז עליהם רסס כבס, להשאיר איזה שעה-שעתיים, ואז לחבס כמובן בתוכנית שמתאימה לצמר. או בכביסת יד עם... במכונה.
אז במכונה?
צמר בדרך כלל, אם בהוראות של התלית אומרים שאפשר, אז לעשות את זה, אבל בתוכנית שמתאימה לצמר עם ג'ל כביסה.
כן, אז שיהיה בהצלחה. מאזינה נוספת כותבת לנו, שואלת אותנו כאן דרך האתר, יש לי ריפוד מבד ניילון בהיר של עגלה, שיש עליו כתמים קטנים, אני חושבת שזה צבע, האם יש משהו שיכול להוריד את הצבע?
תראי, דבר ראשון הייתי מנסה, מכיוון שזה אפילו משהו שניתן כנראה לשטוף אותו, הייתי אפילו מציזה את הסנוקל ביו רסס כבס, ועוברת עם מברשת עדינה, ואחר כך עם סמרטוט ומנסה לנקות את זה. במידה וזה כתמים של צבע, אז זה קצת יותר בעיה, כי אנחנו לא רוצים לסבוע בניילון. אני הייתי מנסה אפילו, אם הרסס כבס לא יעזור, הייתי מנסה עם חומץ.
אז אפילו חומץ אולי יסיר את אותם כתמים בכלל.
נכון, בדיוק, ולעבוד קצת עם מברשת, לשפשף בעדינות, ואחר כך לעבור עם סמרטוט סחוט, ואחר כך סמרטוט נקי. בהצלחה.
שיהיה בהצלחה, ושאלה נוספת אחרונה להיום, חלודה שהצטברה בדוד מים חמים של שבת. זה דודים גדולים שכל השבת מפעילים אותם על חשמל, וכל השבת יש מים חמים, ובתחתית הדוד, כך מתאר את המאזינה, הצטברה חלודה. מה עושים?
אם היא מצליחה להגיע לזה וגם לשפשף שם, הייתי מנסה לנקות את זה עם רב מתך. קודם כל שתנסה קצת לשים מלח לימון עם מים רותחים, ואחר כך לשטוף ולראות אם זה יעזור. במידה ועדיין לא, הייתי מנסה לנקות את זה עם רב מתכת, אבל כמובן אחרי זה לשטוף שטיפה יסודית לפני שמשתמשים במים.
אז הנה, יש לנו גם רעיון איך להסיר חלודה מדודים חשמליים. אם יש לכם שאלות נוספות, גם בשבוע הבא, ממש רגע לפני החג, הכתמים האחרונים, תהיה לכם הזדמנות להסיר אותם. אז דליה, תמשיך ותלווה אותנו.
אני רוצה להעיר הערה קטנה.
בבקשה.
אנשים עכשיו נמצאים בכל הקטע של ניקיונות לפסח.
נכון.
בבקשה, לעשות את זה בזהירות, להרחיק מהישג ידם של ילדים. ובאמת, כדי שנגיע לחג הפסח, גם עם בית נקי, אבל שכולם יהיו בריאים.
כן. הערה חשובה מאוד מאוד, בכל שנה אנחנו מקבלים מטרם כל כך הרבה מקרים, וכמה שמזהירים זה חוזר על עצמו, אז היה מאוד נכון שוב להזכיר באמת, שימו לב, לא להשתמש בחומרים חריפים, עדיף שיהיה נקי פחות ושהילדים יהיו בריאים, ככה אני אומרת.
ואם נותנים לילד לעבוד, אז עם הגבונים, לא עם דברים אחרים, באמת נרחיק את כל חומרי הניקוי מהישג אדם של ילדים. יותר חשוב מכל דבר.
יותר חשוב מכל דבר, מסכימה לגמרי, וזאת באמת הייתה הערה חשובה. דליה, מנהלת שירות והדרכה בחברת סנו, אני מאוד מודה לך על הדברים האלה.
תודה, נתראה בשבוע הבא.
תודה, תודה.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, חזרנו אליכם, רדיו כל חי, 93 FM ו-92.8. אנחנו כאן איתכם בתוכנית עניין משפחתי, ואם אתן נמצאות כך בבית, או באזור שדף ועת זה משהו שהוא בהישג יד, אז הנה זאת ההזדמנות שלכם, להכין דף ועת, כי מיד מיד תהיה איתנו מירי זורגר על הקו, והנה לוחשים לי באוזן שמירי איתנו על הקו, שלום למירי זורגר.
שלום וברכה.
שפית, קונדיטורית, יועצת קולינרית של רדיו קול חי, ואני מכירה אותך באופן אישי, אז אני גם אגיד שאת חברה מדהימה. מה אכפת לך?
תודה, כנל, כנל. אני אגיד משהו אחד, אני מאוד אוהבת אותך.
אוי, תודה, תודה. וואו, וואו, אני בסוף אראיין אותך כל יום.
אני אשמח מאוד. זה נראה לי מה שהולך להיות בזמן הקרוב, נכון?
טוב, אני...
יש כל כך הרבה דברים חדשים
בתחום הקולינרי.
כן,
כן. טוב, אז אני בטח יהנה מכל רגע, ואני בטוחה שהמאזינות שלנו כבר הכינו דף ועת, כי היום את הולכת לתת לנו מתכון של דגים, תחת הכותרת דג בורי במרינדת הדרים. נשמע ממש מבטיח.
האמת, אני רוצה להקדים ולומר שדגים מאוד חשוב שהם יהיו טריים. את יודעת, אני לאחרונה נתקלת המון בכאלה שמשתמשות בדגים שהם קפואים, יש להם את הדגים המוזלים, ואת יודעת, ואז הם שמים ככה וככה, מירי, וזה לא יצא לי טוב, זה לא יצא לי כמו שלך, זה לא, זה לא. אני אומרת, השאלה הראשונה שאני שואלת, טרי או קפוא? קפוא, זה היה נורא זול. זה מאוד חשוב לקנות דג טרי, ההבדל הוא מטורף, גם לא צריך להשקיע בכלל, בטיפול שלו כל כך הרבה, את שמה עליו קצת, בדיוק אתמול לימדתי בירושלים שיעור דגים. כל אמרו לי, תקשיבי, אני משתמשת כל הרבה זמן דגים, אף פעם לא יצא לי כוח טעים, ומה שם פה? כולה רוטס פסטו, מה שם פה? זה חשוב, דגים טריים. את יודעת, כשחומרי הגלם הם משובחים וטובים, המנה יוצאת ככה, אל תצפה שכשלא השקעת בחומרי הגלם ש...
ובאמת ארץ ישראל. אז אני מוכרחה לומר שגם מניסיון אישי שלי, ואת יודעת, אני לא שפית גדולה ולא אלופה גדולה, אבל יש ככה את כמה דברים, אני באמת, ומשתמשת המון בסלמון, ואני תמיד קונה אותו טרי, מזלי שאני גרה ברעננה, ויש לי את דליה, שמביאה לי את מבני הדייג, את הדג עד הבית, אז אני אפילו לא צריכה להתאמץ ללכת לקנות אותו, מביאה לי את הדג טרי, ואת יודעת מה? זה פשוט הבדל שמיים וארץ, אם הדג הוא טרי או קפוא.
אני תמיד אומרת, כל אחת צריכה שיהיה לה את הקצב שלה ואת הדייג שלה.
ואת הדייג שלה, כן. אז אני מסודרת.
לי יש את הלייבי דגים, שאני אוהבת אותו, והוא מביא לי דגים במשקלים שבחיים לא ראיתי. אז זה הדבר שהוא חשוב, שיש לכם את הדייג, שהדגים הם טריים, שתוכל לסמוך עליו, והשאר זה כבר באמת זניח.
כן. אז הנה.
פורי בברינדת הדרים זה אחד הדברים באמת הטובים, כי הדרים משתלב מעולה, כמו שאנחנו יודעים שכדאי לשחות לימונים על דגים, שמוציא להם טיפה את הטעמים ככה של הדג, אז כאן יש לנו דווקא תפוזים, או ריבת משמש, יש פה הרבה קטע של פירות, והולך מאוד טוב עם דגים.
כן.
אז 8 סלטים של דג בורי, שזה חשוב להגיד שהוא דג בריכות, גדל בארץ, באמת טרי וחשוב שיהיה טרי, 5 כפות של מיונז, 5 כפות ריבת משמש, מיץ משני תפוזים, זסט מתפוז אחד.
שזה אומר גרידה למי שלא מכיר את המילה.
נכון, גרידה. תפוז הקליפה עושה לו, המרירות קצת של הקליפה עושה טוב, חשוב מאוד לשטוף אותה מיטב. 3 עיני שום קטושות, חצי כפית מלח, חצי כפית פלפל שחור גרוש טרי, ו3 כפות של פטרוזיליה קצוצה.
את בכוונה דילגת על שליש כוס רוטב סויה, כי בפסח משמיטים.
נכון. כי מה שבדיוק אני באה להגיד, שבכל השנה אפשר להוסיף גם שליש כוס רוטב סויה, פסח לא משתמשים בסויה,
אז דילגנו.
אפשר להשמיט את סוף בסדר, כן. אז פשוט את המצרכים אני מערבבת בקערה, וכמובן מורחת את הדג, מחממת תנור ל-200 מעלות, זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, כי אני רוצה חום חזק מישיר, הפילטים הם דקים יחסית, וכמובן מכינה לי פלחי תפוז לסדר מלמעלה, ומחממת תנור 15-20 דקות, וגם יפה, מקבל צבע מהמם הדג, והניחוח שיש בבית, מאוד טעים.
אז אולי באמת לטובת המאזינות שרושמות את המתכון הזה, בנוסף למתכונים הנוספים, כמובן ניתן יהיה למצוא באתר שלנו, אבל אני בכל זאת חוזרת, יש אפילו סרטון הכנה שאפשר ממש לראות איך מכינים את הדג, אבל אני חוזרת ככה על מי שלא הספיקה לרשום, 8 פילטים של דג בורי, 5 כפות מיונז, 5 כפות ריבת משמש, מיץ משני תפוזים, גרידה של קליפת תפוז אחד, 3 עיני שום קטושות, חצי כפית מלח, חצי כפית פלפל שחור גרוס טרי, ו3 כפות פטרוזיליה קצוצה.
נכון.
ושיהיה בהצלחה, ושיהיה בהצלחה.
שיהיה פסח כשר ושמח.
תודה, תודה.
תכינו דגים בתנו.
תודה מירי, ואת כמובן תמשיכי ותלווי אותנו עם מתכונים נוספים ביום ראשון, כך שיהיה לנו עוד מתכונים לפני החג. תודה רבה למירי זורגר, תודה רבה. ואני רוצה כבר לומר שלום, בוקר טוב לאיריס מלמד, מאמנת אישית להורות ומשפחה ומנחת הורים.
שלום, שלום רחל, מה שלומך?
ברוך השם, בסדר. אנחנו כאן ונושמים, אז הכל בסדר. ובאמת רציתי לשאול אותך, איך אנחנו, כולם משלבים בסוף את הילדים בניקיונות החג, אבל איך אנחנו גורמים לאווירה טובה בבית, ושהילדים לא יקטרו, ושהאווירה לא תהיה אחורה בבית, אלא שהם יעשו את הדברים, הרי בכל מקרה צריך לעשות וצריך לעזור. איך אנחנו גורמים להם לעשות את זה בכיף, בשמחה?
אז זהו, אז כמו שאמרת, אנחנו ממש בתקופה הלחוצה. הלחץ הזה קודם כל נצא מתוך נקודת הנחה, שהלחץ הזה הוא טוב, זה בריא, הלחץ הזה דוחף אותנו, זה משחרר אדרנלין, מניע ככה הרבה מוטיבציה. בלי לחץ בעצם הרי לא היינו מדברות עכשיו, אם לא היה את הלחץ הזה.
כן, אז את יודעת מה, כבר נתת לנו טיפ, להסתכל על הלחץ לא בתור משהו שלילי.
לא, לא, לא,
הוא חיובי. חוץ הלחץ הזה ותגידו איזה כיף שיש לחץ, אז ככה אנחנו מספיקים לעשות דברים.
הלחץ, בדיוק, הלחץ הוא חיובי כי הוא דוחף, הוא דוחף אותנו לפעול. לעומתו המתח, המתח הוא, הוא התגובה הנפשית והגופנית לכל המצבים, לחוסר שקט, להזעה, לבלבול. המתח, מהמתח אנחנו רוצים להימנע, מהלחץ לא, להפך, הלחץ הוא מבורך, הוא מניע אותנו, מהמתח אנחנו נשתדל להימנע מה שיותר, זאת אומרת, להוריד את מפלס המתח מה שיותר. אז מה עוזר לנו לזה בעצם? אם אנחנו מכירות את עצמנו טוב, ואת האופן התנהלות שלנו גם מהשנים הקודמות, אז ההערכות היא בעצם, היא בעצם. אז מה מבחינה חינוכית? מה מבחינת הילדים? אם אנחנו לוקחים את התקופה הזאת, כי באמת תקופה מיוחדת שיכולה לזמן לנו משהו שאנחנו יכולים לעשות איתו איזשהו דבר מבחינה חינוכית, אז בוא נראה מה אפשר כן לעשות. כי זה מצריך פה הרבה הכנות, גם החג עצמו. העיקרון המרכזי שמנחה אותנו כאן זה הבחירה. בחירה במה? האם בכלל לשתף את הילדים? ואם לשתף את הילדים, כמה לשתף אותם, איך לשתף אותם? כי הרי הם כוכבי החג הזה. הם למעשה כוכבי החג. הם כוכבי הסדר, ליל הסדר. שזה והגדת לבנך. ובגלל שהם כוכבי הסדר, אז אנחנו יכולים להזמין אותם גם לקחת חלק בהכנות, וגם בתוך להיות אקטיביים, ממש בתוך כל החג עצמו. וזה תלוי אם אני רואה את התקופה הזאת כמשהו חינוכי שיכול לבנות משהו אצל הילד, וזה לא מצריך הרבה מאוד דברים לעשות, ותכף אנחנו נראה במה מדובר. כי זה שיעור עבור כולנו, ובמיוחד עבור המשפחה כולה, הזמן הזה. זה בא ללמד אותנו שייכות, זה בא ללמד אותנו לבחור, סדר עדיפויות, לעמוד בזמנים, לדחות סיפוקים, וכל זה, זה מקום של הפעלה של ילדים, במקום חווייתי, לתת להם את התפקיד המתאים. אז איך באמת עושים את זה? אפשר לעשות אספת ילדים, ולתת להם לבחור. זאת אומרת, כל אחד שייך, כל אחד לוקח חלק, זה ברור כמו שאת אמרת בהתחלה. בסופו של דבר, כל אחד ייקח חלק, אפילו אם זה לסחוב את הסקית של הסופר מלמטה לבית. אז כל אחד בסופו של דבר לוקח חלק. מה שכן אנחנו צריכים לשים לב, לשים לב לרמה של ילד. אם זה ילד בוגר, אז הוא לוקח עבודה שהיא אחראית יותר, או עבודה שהיא ניהולית יותר, שהוא יכול להיות ממונה על הקטנים ממנו. אם זה ילד שיש בעיות תפקודיות איתו, אז אנחנו לא ניתן לו לעשות משהו שהוא יכול להיכשל בביצוע. משהו שמותאם בהתאם ליכולת של כל ילד. מה שצריך להיות מונחה כאן, זה שלא יהיה חוסר רצון לעשות את הדבר, או כישלון בעשיית הדבר. שזה יהיה מותאם. הילדים בדרך כלל, כשעושים אספת ילדים, ואנחנו מביאים את הרשימה של המטלות לאספת ילדים, אז הילדים בדרך כלל בוחרים מה שמתאים להם. ומה שלא מתאים להם, אז אנחנו יכולים לעשות חלוקה. מי שלא רוצה, בתפקיד מסוים, או שאנחנו יכולים לעשות הגרלה לתפקיד הזה, ואותו אחד שיוצא, נניח, לא מרוצה מהגרלה, אז הוא יקבל איזשהו בונוס אחר מאוחר יותר. וככה, כן, וככה ממה שמותאם לכל ילד, אם זה ילד למשל בוגר, אז הוא יכול לעשות עבודה של תיקונים, או לעלות על סולם, מה שאנחנו לא נאפשר לילד למשל בגיל 4.
את הזכרת קודם כישלון, אני חושבת שילד שיקשל במשימה מסוימת, הוא אף פעם לא ירצה לחזור אליה. ולכן צריך כל כך להיזהר במקום הזה, ללכת למקום של יותר הצלחות וניצחונות ולא כישלונות.
של יותר הצלחות, מה שאפשר, וגם ילד שחווה איזשהו כישלון, אנחנו כן יכולים להעביר אותו חוויה מתקנת, או דרך האחים שלו, שלא לגרום לו לסלידה בפעם הבאה. שהוא יסלוד מהתפקיד. אם הוא יעבור באמת חוויה של תיקון, של התנסות מחדש, לא נורא, כרגע לא הצליח, אז אנחנו יכולים לנסות לעשות אחרת, ואז יהיה תיקון ולא סלידה. יכול להיות סלידה שזה תפקיד שהוא לא מותאם.
כן.
שהוא לא מותאם לרמה של הילד, ליכולת של הילד. אם זה מבחינת הלוח הזמנים, אם כן קובעת את הלוח הזמנים, עד איזה תאריך, כל מקום ומקום נקי או מסודר, הם מבצעים, הם עושים ממש את החלוקה הארגונית, ולתת להם לעשות את זה, הם יודעים לעשות את זה יפה, הם יכולים לעשות את זה יפה. מי שמרגישה שהיא לא יכולה לתת יותר מדי מטלות לילדים, כי זה מבלבל אותה, כי היא לא מתחברת, כי זה קשה לה, אז במקומות קטנים יותר, היא כן יכולה לאפשר להם את המרחב, כי מה חשוב כאן? החשוב כאן ליצור לילדים שיוך, כי הם שייכים למשפחתיות, הם שייכים להכנות, הם חלק מהבית, זאת אומרת שכל אחד נותן שכם, כל אחד נותן. זאת אומרת, אם למישהו אחד יש קושי לבצע משימה מסוימת, אז האחים עוזרים לו לעשות את זה כמו שצריך. אנחנו יכולים להכניס אווירה, מוזיקת רקע. העניין הוא לעשות את זה באמת, באמת בשמחה, כי אמרנו שאם אנחנו עושים את זה מתוך לחץ מועיל, אז אנחנו יכולים להגיע לתוצאות. שהן טובות, לנטרל את המתח, להוריד את מפלס המתח, זה על ידי באמת הערכות, שהיא הערכות מוקדמת, יחד עם הילדים. ואם אני נערכת הערכות מוקדמת, אז אני יודעת שיהיו חריגות, ואני גם יודעת שתהיה עייפות, ואני יודעת שגם יהיה חוסר סבלנות, וגם יכולים להיות פשלות, אבל אם אנחנו נערכים, אז אנחנו יודעים שאנחנו עושים, ואם אנחנו עושים, אז גם יש לנו תקלות. אין לנו תקלות במקום שאנחנו לא עושים. אותו דבר גם הילדים. אם הם עושים, אז גם להם יש תקלות, והם יכולים לתקן. עוד משהו חשוב להגיד בסוגריים, אם בכל זאת תהיה אמא שתגיד, הכל נחמד ויפה, רעיונות באמת נהדרים וטובים, אבל אני יודעת שאצלי זה לא ילך. אני צריכה שקט בעבודה, אני לא יכולה שקטנטנים יסתובבו סביבי, זה מעכב אותי, זה לא מקדם אותי. אז לאותה אמא אני אומרת, קודם כל תבדקי כמה מוטיבציה יש לך לעניין הזה, כמה את מוכנה השנה להעיז ולנסות, אולי את תפתיע את עצמך מהתוצאות, אולי ילדים יפתיעו אותך מהתוצאות לטובה. אם זה גדול עלייך באמת ואין לך פניות, אז תלכי על הדרך הקונבנציונלית, שזה לעשות קייטנת ילדים, או לעשות שהילדים עושים איזושהי פעילות אחרת, או שהולכים לסבתא, או למצוא איזשהו פתרון אחר, כן, שהוא לא מלאה אותי. אותך.
כן, ואני, כן. ואני הייתי אומרת, שימו מוזיקה ברקע, פעם בשעת עשו איזושהי הפסקה כיפית כזאת של משהו לשתות או משהו לאכול, מוזיקה משנה את האווירה, וזה ככה באמת רק לתוספת. איריס מלמד שבאמת נעבור את החג הזה בשמחה, בשלום, שיהיה פסח כשר ושמח.
פסח כשר ושמח, שיהיו הכנות מועילות, ומתוך שמחה הרבה פעמים אנחנו עוסקים בהכנות מאוד לא מועילות ולא שמחות, אז שבאמת יהיו מועילות ומתוך שמחה פסח כשר ושמח.
תודה, תודה. איריס מלמד, מאמנת אישית להורות ומשפחה. ומנחת הורים. תודה רבה על הדברים החשובים האלה. אנחנו סיימנו שעתיים נוספות של עניין משפחתי. אני רוצה כן לומר שוב את השמות לרפואה. קיבלתי את השמות המעודכנים. האמא, גילה בת פרנסיס, והבת, ציפורה בת גילה, שתיהן שנשמע מהר מהר בשורות טובות, הן במצב קשה ולא טוב בבית החולים, אז שכל אחד במקום שלו יעשה משהו, אם זה פרק תהילים, עוד תפילה, עוד איזושהי קבלה, שיהיה באמת לרפואתן השלמה של גילה בת פרנסיס וציפורה בת גילה. ואנחנו סיימנו שעתיים נוספות של עניין משפחתי. תודה רבה ליאל איבר, עורכת ומפיקה, למוטי קופפר שעל הביצוע הטכני. אני רחל קליין פסטגה כאן מאחורי המיקרופון, ואנחנו נשוב ונשמע בעזרת השם ביום ראשון קצת אחרי 10, ועד אז שתהיה לכם המשך הזנה ערבה שמחה וטובה לרדיו כל חי.